אנחנו ממשיכים קומה נוספת בבניין שבונה לנו כאן המהר"ל לכל אורך הדרך. גם אחרי שכבר למדנו את פרק י' שהנצחיות שבתורה והקדושה שבתורה היא לא מתחילה ממה שהתורה תעסוק בתחומים יותר נשגבים מן המציאות, כי אם במה שהתורה תיצור קשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, בזה תיבחן התורה ותימדד. כאן בפרק 11 מחדד הרב מהר"ל את הדברים יותר, מעמיק בהם יותר. אומר המהר"ל שבכלל המדד למדוד את התורה בתור חוכמה בא ממקום לא מתאים. אנחנו רגילים למדוד חוכמה ביחס לחידוש האינטלקטואלי שיש בתורה, שיש בחוכמה ההיא. את החוכמה נמדדת במה שיש פה איזשהו כוח התבונה של האדם משיג דבר שלפני כן הוא לא השיג. וכך אנחנו רגילים למדוד כל עניין של חוכמה. אבל כאן חוכמת התורה היא לא חוכמה במובן הזה. וחוכמת התורה היא מה שקורה כאן המהר"ל. על ידי החוכמה יקנה הדבקות בו יתברך. ואתה לבקש איזה מיני הדברים יותר ראויים אל הדיבוק האלוקי, עם הידיעה בגלגלים ומהות ארבעת היסודות, או הידיעה במשפטי התורה. הרי הגלגלים בעצמם אין להם דבקות בו יתברך, כן, איך יקנה בזה ההצלחה האחרונה? ההבחנה כאן היא בין דבקות לבין חוכמה. זה מה שאנחנו כאן מוצאים. והדבקות הזאת ממשיך המהר"ל ומכנה את הדבר אחר כך במושג חדש, מהדברים אשר הם ידועים, כי אין דבר שהוא יותר ראוי להתדבק בו ידבר כמו היושר. אשר הוא יוצא מן היושר, הוא מתרחק. יש פה מושג של יושר. בשאר חוכמות אין בהם היושר, שאף שמיים לא זכו בעיניו. ואף במהלכיו ישים תהולה, כמו שכתוב באיוב. מה מבואר כאן? מה זה המושג הזה, יושר ודבקות? אנחנו צריכים להבין כאן, אם אתה עוסק בחוכמה שבאה לפגוש את דבר השם, אז החוכמה שבעצם זו מטרתה, להפגיש אותנו עם האלוקיות של המציאות, הדרך לבוא אליה לא נבחנת לא בתחום שבו התורה עוסקת, ולא בהמצאתיות של החוכמה, אלא ביושר, בדבקות שיש בתורה. היושר והדבקות בתורה זה בעצם אותו מה ששייך להתאמה שיש בתורה אל הקדוש ברוך הוא. מה שהתורה מתאימה אל האלוקי, מה שהתורה מראה איך המציאות יכולה להיות מותאמת אל השורש האלוקי שלה. זה בעצם התאמת המציאות אל השורש האלוקי. יושר, אנחנו מכירים את מושג היושר בדרכים שונות. מהר"ל אחר כך עומד על זה, משה רבנו היה מתגלתה בו תכונת היושר. הוא יוצא באופן טבעי, כשהתורה מספרת, אומר לרשם, למה אתה כראיך וכולי. אנחנו רואים פה את הישרות של משה רבנו. וצריך להבין שהישרות המידותית הזאת של משה רבנו היא נגזרת עם משהו יותר עמוק. ואת אנחנו באים ואומרים שיש פה בעצם את ההתאמה של לפגוש את ההרמוניה שבמציאות, לפגוש את התכונה המוסרית העמוקה השורשית של המציאות. זה בעצם מושג הדבקות והיושר פה, שהמהר"ל משתמש בהם, זה לא, כמו שהמושג דבקות הזו, לא המושג הרגשי שאנחנו מכירים, לפעמים מתפילה, אדם מרגיש דבקות לקדוש ברוך הוא. הדבקות של שהמהר"ל מדבר עליה פה, משהו יותר רחב. ומשהו ששייך, אתם הדבקים לשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, במובן זה שאנחנו מותאמים אל הקדוש ברוך הוא. שאנחנו בעצם מושתתים על מערכת היגיון, על מערכת מידות, ועל מערכת של יכולת להמשיך את המאור שיש בתורה אל תוככי המציאות. זאת אומרת, התורה מתאפיינת לא בחידוש המהפכני, החוכמתי של התורה, לא שייך למדוד את התורה בתור איזשהו אוצר חוכמה מנותק, חכם כל כך, או עמקני כל כך, או מורכב כל כך, או המצאתי כל כך וכו' וכו', אלא מדרגת התורה היא במה שבעצם התורה מחברת את המגלה במציאות את העומק האלוקי שישנו בתוכה. את מה שבעצם המציאות יש בה יסודות וגרעינים להתחבר ולהיות מתאימה אל המוחלט האלוקי. זה שאנחנו אומרים כל הזמן שזה שהמציאות היא גשמית במתכונתה וחומרית בהופעת החיים שלה, זה לא גוזר שהמציאות תהיה חומרית באידיאלים שבה. היא יכולה להיות אלוקית מבחינת האידיאלים, מבחינת המגמה של המציאות, מגמת המציאות, מה שאחר כך יכונה הקודש שבמציאות, והאידיאל שבמציאות יכול להקיף את כל חלקי המציאות. התורה סוללת את הדרך, איך לחבר, מה שאנחנו כל הזמן אומרים, מהר"ל בונה את הדברים בפי רבדיו הוא, את המדרגות השונות, איך יימצא הדרך להראות שכל מה שיש במציאות סוגל להיות רתום ומואר כאשר הוא מתחבר בצורה נכונה אל האידיאל האלוקי החובק את כל המציאות. כל המציאות מתראה על ידי זה בפנים יותר ערכיות, פנים יותר מקודשות, ממנה גם לא חומריות ונמוכות ונפולות או למזעיות, אלא המציאות מתראה מתכונת מרוממת, מתכונת ששייכת אל הקדוש ברוך הוא. הדבקות האלוקית פירושו של דבר שייכות אל הקדוש ברוך הוא. זה לא רק דבקות רגשית, אלא התאמת חיים. כמו שהציוד היה אומר, צדיק באמונתו יחיה. אמונה זה לא רק רגש, זה לא רק שכל. זה משהו שהוא למעלה מהרגש והשכל, הוא שייך למדרגת חיים. מילא גם נכון לומר שהתורה היא לא חוכמה במובן הרגיל, אלא התורה היא בעצם מנות חיים, הערה וראייה ואור, מה שיגיד אחר כך המהר"ל, שהדרך אשר בה ישכון האור, להבדיל בין האור ובין החושך. כמו שלפעמים יכול להיות המתוחכם כל כך והגאוני כל כך, אנחנו רואים הוא בחושך. כל ההיגיון שלו, לפעמים גם במושגים מאוד אנושיים, אנחנו רואים שהמוסר שלו עקום, או תפיסות החיים שלו יונקות במקורות לא משוחדים, מוטעים. אז אנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים את זה במגמות הפוליטיות, כמו שאנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, יכולים להיות כישרונות גדולים, אנשים שיכולים לחבר חיבורים גדולים, רואים שהכל יונק איזשהו מקום של תפיסה חיצונית של המציאות, שטחית של המציאות, או מסולפת של המציאות וכולי וכולי. אנחנו רואים מה חסר לו, יושר חסר לו. היושר הזה הוא לא סתם להגיד אמת ולא להגיד שקר, אלא היושר פירושו של דבר אותו מבט נאמן בעצם למציאות באמיתתה, בתוהרה. אלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו חיים, כל התפיסות, כל האידיאלים שהאדם דרני חי בהם, הוא בעצם כבר בלוע וספוג הרבה מאוד תפיסות חיים שכבר התאגנו באנושות, תפיסות חיים שמנציחות את החומרי והריקני והחשבי וכו' וכו', וזה גוזר הרבה הרבה נגזרות ומשפטים חברתיים, משפטים תפיסתיים שמקומו של האדם ומשמעות החיים של האדם וכו' וכו' וכו'. וזה יכולים להיות פקולטות שלמות ומדעים שלמים שכולם בעצם יוצאים מנקודת המוצא הזו. התורה באה לפרוס לפנינו את חוכמת היושר הזה, חוכמת הדבקות הזאת. החוכמה הזאת היא המאור האידיאלי של המציאות. כל החוכמות האחרות של המציאות הן לא עוסקות באידיאל ובקדושה של המציאות, הן עוסקות בחומרי המציאות בעצמם. זאת אומרת, פה התורה עוסקת בקדוש ברוך הוא, שהוא אחר כך יגיד, התורה עוסקת בקדוש ברוך הוא, ובהתגלויותיו במציאות, או בעריכת המציאות אל מולו. ושאר החוכמות עוסקות בפרטי המציאות, בהעמקה, במבנה הטבעי שישנו לדברים במציאות. זאת אומרת, הנושא של החוכמות הוא באמת נושא, זה אחר כך יתבהר. יש פה שני החלקים בפרק הם אותו עניין, אבל יש כאן בכל זאת איזושהי הפרדה שאני מנסה להבחין אותה. מביא המהר"ל את העניין של ממה של פרק רבי עקיבא, דרש היי גלילאי, על ידי רב חסדא בר בריך חכמן ויהי אוריין תליטאי, לעם תליטאי, על ידי תליטאי, ביום תליטאי, ויחד תליטאי. אז ברור שהמאמר הזה לא בא לציין את הפרטים הטכניים. התורה יש בה תורה נביאים וכתובים. עם ישראל יש בו שלושה אבות. עם משולש, הידי תליטאי משה רבינו, הוא שלישי לאהרון ומרים. ביום תליטאי, כן, השישי בסיוון, יום שמתחלק לשלושה, ביום תליטאי, חודש השלישי. אז ברור שהתורה לא התכוונה פה, החז"ל לא התכוונו פה לעשות איזה מין מאמר ש... לא נותן לנו שום משמעות, כדרכנו, כדרבונות, במאמרי חז"ל, לראות פה את העומק. אז מה לוקח המהר"ל השלישי? תמיד שיש שלושה, יש אחד בימין, אחד בשמאל, אחד באמצע. האמצע מבטא את היושר, אבל צריך לא לטעות. האמצע מבטא את היושר לא, שבאמצע אנחנו רואים, אנחנו לא קיצוניים מדי לאף צעד, אנחנו הולכים באמצע. אז כביכול האמצע, הוא נמצא על אותה סקאלה בשני המרכיבים הימין והשמאל. תסתכל על זה בצורה יותר מופשטת. האמצע הוא המסוגל לחבר, מסוגל לאחד, מסוגל להוות תוך שגם הימין וגם השמאל משותפים בו. אם כן, האמצע, היושר, הפטנט של היושר זה לא שמדדת בסרגל בדיוק את מספר הסנטימטרים שיש אליו משני הצדדים בצורה שווה, אז זה היושר. אלא היושר בעצם הוא הדבר הפנימי. הוא הדבר הפנימי, לכן המושג שלוש בא ומציין שלכל קצוות המציאות, לכל הבחינות הפרטיות במציאות, יש את המאגד ההרמוני. המאגד ההרמוני של הכל הוא נמצא בתוך, בפנים, בתוכן, בשורש, שמכיוון שאתה אוחז את השורש, אז כל הפרטים מתחברים בו. לכן למשל אברהם יצחק ויעקב. אז יעקב הוא שלישי, שלישי לאבות, ולכן הוא נקרא ישורון מלשון ישר. הוא אמצעי בין אברהם ויצחק. אתה צריך להבין, יעקב, המציאה שבו זה לא שהוא ממזג באלמה את שתי הבחינות, אברהם ויצחק עזבה. אז מה אברהם זה לא מספיק טוב, יצחק לא מספיק טוב, יעקב יש בו גם וגם, ולא רק זה. אנחנו רואים שיעקב נקרא הבכיר שבאבות מצד שהופעת החיים של יעקב היא כבר הכי מתאימה והכי מוגמרת להופעת מציאות ריאלית בעולם הזה נאמנה לקדושה האלוקית, לאידיאל האלוקי. מה שאברהם אבינו בנה קומה ויצחק בנה קומה אחרת, המיזוג של שתי הקומות האלה זה לא איזה ערבוביה או משהו שלוקח במינון מסוים מכל אחד מהבחינות, אלא המוצלח שיש ביעקב זה בזה שבו בעצם מתחילה, ולא במקרה, מתחילה המתכונת הראויה המוגמרת להופעת. אז אם כן, פה אתה מוצא את האידיאל שבעצם הוא המתכונת השלמה הנאמנה אל המקור האלוקי. זה היושר. זה היושר. גם משה, אז מה, הוא שלישי לבטן, הוא היה יושר. מרן הוציא את זה, לא מזה שהוא שלישי במקרה, אין, מרים, אהרון ומשה. זה ודאי לא הפרט, אלא השלישי שבו הוא סימן למהות שבו. אז משה רבנו הוא אישיות כזו, שהוא הוא מתאים למתן תורה למעשה. אז צריכים להבין שהמדרש הזה לא לסתם לוקח את יש עם תליטאי ויש על ידי תליטאי. זאת אומרת, כדי שהעם ישראל, זאת אומרת, כל המדרגות נצרכות. אתה הולך לדבר איך התורה נפגשת עם המציאות, אז תדע לך, התורה האלוקית, התורה שהיא תליטאי, יכולה לפגוש את המציאות שלנו מכיוון שאנחנו מבורכים בשני הדברים האלה. אנחנו מבחינה לאומית קרויים תליטאי, ומבחינת האישיות המקבלת תורה הוא גם כן תליטאי. זאת אומרת, אנחנו קודם כל נחצבנו במתכונת הבסיסית הלאומית כראויים לקבל תורה, מתכונת משולשת. זאת אומרת, יש פה אומה שיש לה את הרמוניית החיים, או את המערך המידותי המקודש הזה, הממזג את כל המידות מכל כל, שמיים וארץ גם יחד, האומה שחיה חיים מציאותיים בעולם הזה, עם סדר שמותאם עם תכונת חיים מותאמת לספיגת הרעיון האלוקי ויישומו במציאות. על כן תורה יכולה להינתן לנו. והיה לנו אישיות כזאת מופלאה. אנחנו יודעים, משה נקרא איש האלוקים, חסיו איש חסיו אלוקים, וכאן הדגש שיש בו את היושר. שוב פעם, הוא אישיות שמצד אחד בכל ביתי נאמנו, שכל רז לא הנסלעי וכל השערים נפתחו לפניו כמעט, וכל החוכמה האלוקית פתוחה לפנה. מצד שני, הוא מאוד מאוד כזה ששייך אל הישרות הכי עמוקה של המציאות. אם כן, הוא מסוגל להיות המוריד, המחבר, המגשר שמיים וארץ, המסוגל להפגיש את המציאות עם שביל האור האלוקי המגיע אליה מן השורש האלוקי אל המציאות. ואפילו הזמן המתאים, כן, החודש והיום, גם הם היו מותאמים במתכונת הנכונה להופעת האידיאל הזה בתורכם.
נגלה משה רבנו בפרות, אז זה אומר שרבן גרדיאן, בגלל שהוא לא היה...
זה היה גשמי.
תוכן האלוקי שלו היה אתם לגבוה, לקבל את זה במציאות. פה
כאן
אנחנו
חוזרים לזה, יש פה התאמה. ובסוף אנחנו אומרים שכבד כבד לשון הזה, הם, כן. זאת אומרת שהיה בריאה מיוחדת. היה בריאה מיוחדת. המראה שהמדברות רוצה להגיד שמתחלה הוא לא היה בריאה אנושית גשמי במורה. ומיושר פה לא בא להגיד שהוא גשמי. להפך. שהוא, בגלל שהוא מצויד בטפח הנוסף, מעמידת האלוקית, אז הוא יכול היה להיות בעולם הזה עם שמירה גמורה על הישרות הזאת, ולא להיות נשפל כמו כל שאר האנשים שמיד הם כבר מתאבט את המחשבה הבריאה. אלה... כך צריך להגיד. העניין השני, מה שאומר המהר"ל, שבעצם בתורה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בעצמו. התורה היא לא חוכמת המציאות, התורה היא חוכמת הבורא. זאת אומרת, זה קומה אחרת. כאילו, קודם אמרנו, התורה היא לא חוכמה רגילה, אלא היא חוכמה של דבקות, היא חוכמה של חיבור האדם אל הקדוש ברוך הוא. לא התעסקנו מבחינת הנושא שבו המטריה שהתורה עוסקת בה, אלא באופי החוכמתי של התורה, שזה לא אופי מדעי רגיל, אלא זה אופי של לפגוש את ללמוד אידיאל, ללמוד דרך, ללמוד מאור. עכשיו הוא בא ואומר עוד יותר, בתורה, אפילו אם בא תשווה את החוכמות מצד החפץ שבו החוכמה עוסקת, לעשות חשיבות לידיעת החוכמות של המלאכים לעומת החוכמות של החפצים הגשמיים במציאות, אז תדע לך, אז אתה עוסק בתורה, אתה לא לומד את סוד החפצים הגשמיים שם במציאות, ואתה לומד את הבורא. אתה לומד את הקדוש ברוך הוא בעצמותו. החוכמתו היא בעצם הופעתו. הופעתו, אידיאליו, הסדר האלוקי, שהוא שייך לאיך האלוקיות מופיעה במציאות. במובן זה, כל הגלגלים, היסודות והמלאכים, הם נבראים. ללמוד אותם זה ללמוד בנבראים. ללמוד את התורה זה ללמוד את משפט השם על כל דבר. אם כן, המשפט הזה לא נהיה נמוך יותר, משום שהתורה עוסקת עכשיו באיפה תשכון האמת בשור ובור, לבין אם התורה עוסקת עכשיו במציאת פתרון במישור אחר, או התורה עוסקת בהלכות בסדר מועד וכולי. זה לא מנמיך את החוכמה, משום שאתה עוסק כל הזמן בגזירה האלוקית, בדבר השם. ובעצם מה שכל התורה כולה, זה מה שהוא כאן, ממילא אנחנו יכולים להשאיר קיש אחורה, שמה שהוא אמר קודם, שהתורה היא לעול על האדם, והתורה היא גזירת מלך על האדם, כל מה שקודם ניסינו להגדיר, ורוממנו את המובן, גזירת מלך על האדם, אז זה יכול להיות נלקח מפה, כי המהר"ל פה, שוודאי משתמש, ודאי בא להסביר שהתורה היא אלוקות, והיא בעצם לימוד האלוקות, ובזה היא מעל האדם, גם פה משתמש המהר"ל באותם מונחים שהתורה היא גזירת מלך, באמת לך, שגם שם שהוא אמר שהתורה היא גזירת מלך, והיא לא, לכן כאילו לא שייך לתת בטעמים, זה לא משום שאנחנו, לבעל המהר"ל להגיד, זה גזירה, אל תבין משהו, אלא התורה היא, היא באה להפגיש אותנו עם הבורא, עם האלוקי, עם כל המצוות והתורה, הן אלוקיות במהותם. לכן כל טעם שצומח מן הקומה האנושית, הוא לא פוגש את התורה בצורה נכונה. וכאן המהר"ל מעביר אותנו לעוד מושג, קדושה. כך מקדישים השם ואומר קדוש. המלאכים אומרים קדוש, 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 כלומר שהוא יתברך בלבד נגדל וקדוש מן החומר. זהו עניין הקדושה בכל מקום, כך אף ההשגה במלאכים אינו שכל גמור פשוט שלא יהיה צירוף אלא חומר. התורה לבד היא קדושה, וההופעה הזאת של הקדושה היא בעצם השביל שבו התורה פוגשת אותנו. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את הקדושה. אז עלינו מהמושג דבקות ויושר אל המושג קדושה. המושג קדושה הוא מושג מחבר. זאת אומרת, בהתחלה אמרנו, אנחנו לומדים את החוכמה הראויה אלינו, אבל לא באובן החוכמתי מדעי, אלא באובן הדבקותי, הישרותי, ההרמוני. אחרי זה באנו ואמרנו, אנחנו לומדים את החוכמה שהיא בעצם חוכמת הבורא יתברך. עכשיו באת ואמרת, אתה לומד את התורה, אתה לומד את הקדושה. מה המילה הקדושה? כל קדושה בעולם יכולה להיות נובעת מהופעת, כי קדוש בעולם יש רק הקדוש ברוך הוא. להגיד שאתה לומד בתורה קדושה, פירושו של דבר שאתה בעצם לומד את התעצלותו והופעתו של הקדוש ברוך הוא במציאות. אתה לומד את המציאות במובן זה שהיא הופעת השם יתברך. אז גם הדבקות וגם היושר שלנו הוא משום הקדושה שבנו. ואחר כך הוא מעניק לזה את המושג הזה שהתורה תיקרא אור. אור, זה כל כך מופלא. זאת אומרת, כמו שהאור, אתה יכול לומר יש מקור אור, אבל האור מאיר את הכל, והאור בעצם מפגיש לפניך את כל המציאות. המציאות היא לגמרי אחרת שאתה מסתכל בה באור, עכשיו אם אתה מסתכל בה בחושך, אם כל המציאות הייתה חשוכה כל הזמן, הרי בכלל לא היינו מבינים את הדברים במהותם. האור בעצם שופך את האור הנכון, את הראייה הנכונה, כי אם חם מקור חיים, באורך נראה אור. אז התורה מגזרת של המילה אור. כמו שראינו קודם, שהתורה היא הוראה, היא הישרת הדרך מאת הקדוש ברוך הוא, היא גם המאור. המאור, יש בזה יותר עצמיות של הקדוש ברוך הוא. משום שהוא האור, ומתוך שהוא אור, הוא מאיר. אז אנחנו בתורה לא רק פוגשים את הדרך, איך אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו בעצם פוגשים את הצופן, איך המציאות נהיית כביכול אלוקית בעצמה. אלוקית בעצמה. התורה מלמדת אותנו איך על פי האמת האלוקית מסתכלים במציאות, אבל גם איך האלוקות בעצם הופכת להיות האמת של כלל המציאות. וזה מעביר אותם גם לפרק הבא. בפרק הבא עוד יותר מעביר את הדגש מזווית אחרת, אבל זה שוב חוזר לדבר ביתר עמקות. אז מה כל השאלה ששאלו הפילוסופים באה משום שבעצם האדם הוא גשמי חומרי, היתרון של הגלגלים, המלאכים, היסודות, הוא שהם רוחניים כביכול, חלקי מציאות יותר גבוהים, גם זה איננו נכון. גם זה איננו נכון. אלא מה? בעצם האדם נברא בצלם אלוקים. בזה שאנחנו באים ואומרים, זה שייך כבר מתחילת המהלך בפרק. כל הזמן בד בבד עם מה שאתה בא להבין מהי התורה, ומה עם המצוות, חלק בלתי נפרד מזה, כל הזמן, זה מה הם אנחנו, הפועלים בכל זה. מהו האדם? האדם מישראל. האדם מישראל והשייכות שלו אל התורה והמצוות. כל הזמן אתה בא ואומר, התורה והמצוות, שם שם אלוקיים, גם אנחנו שייכים אל האלוקיות הזו. עכשיו הוא בא ומציב את הדברים בצורה הכי חריפה, שהאדם לא רק נעלה משאר הברואים הרגילים, הוא לא חומרי במהותו, אלא הוא נעלה אפילו ממלאכי השרת, מן הגלגלים, מכל הבריאות שכניחו, בריאות רוחניות, משום שהאדם לגמרי נברא בצלם אלוקי. היינו, הקומה האמיתית של האדם, היא בזאת שהוא בעצם הנאמן השלם, אלא הוא הבריאה שלה יעתה הופעת האחיזה באידיאל האלוקי באומנו הכי הכי כולל. המובן הכי כולל של ההופעה האלוקית נמצאת בנו. כמו שהתורה בעצם יוצרת את החיבור הגמור ואת האידיאל האלוקי שמאיר בכל פינה ובכל מובן באופן אחדותי, ולא רק נשמר באיזושהי מדרגה מאוד מסוימת, כמו בקומה המלאכית, אלא התורה מכילה בתוכה את כל הקומות, ואת האחדות של כל הקומות, ואת האידיאל החורס בכל, כי הקדוש ברוך הוא כלל המציאות מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמי, המלכות האלוקית, שהכל נאגד בה, והכל הכל, הכל, הכל מספר תהילת השם, והכל, קדושת השם נובעת מן הכל ומכל המדרגות ומכולם ביחד ומהדווקא של הופעת הכל. זה בעצם האידיאל שמתאים לאדם, ואדם נברא כך, וזה בעצם עיקר מהותו. על זה הוא, זה בעצם מדרגתו האמיתית, ורק אתם קרואים אדם, רק אנחנו יכולים להתיימר ולומר שזוהי בעצם המציאות העמוקה האמיתית שלנו. במובן זה, מלאכי מלאכה וצב אלך. ומלאכי השרת הם סובבים ישראל מתחת לכיסא, ומלאכי השרת הם סביב, הם יותר רחוק. כי בעל שקר, מה שאנחנו רואים פרשיות השבוע, בעצם הישלח, מלאכי השרת, יעקב אבינו רואה סולם, הוא צהל ארצה, ראשו מגיע שמיימה, מה שאומר הנפש החיים, הסולם, זה יעקב, יעקב בעצמו, נפש החיים, סולם זה יעקב בעצמו, ומלאכי השרת, האם יעקב דווקא, בגלל שזה הופעת עם ישראל, לכן הוא זוכה למין חלום כזה לראות שמלאכי השרת היינו כל, כל הבחינות השונות, השמורות, הבחינות מהזווית חייה האלוקית, השמורות להעיר כל הפיך, שרי האומות יכול להיות כל שר ושר, יכול להיות מלאך מסוים, מלאכים מסוימים, מופקדים על, על כוחות רוחניים אדירים מסוימים, אבל כל הכוחות המסוימים האלה, הם כולם עולים ויורדים בסולם, שיעקב אבינו, כל המציאות סובבת להופעתו, הופעת האידיאל המחובר בו בצורה השלימה. אפילו עשרי האומות המתנגדים לעם ישראל, אפילו אבא מלכויות עולים ויורדים באותו סולם, זאת אומרת ההתנגדות שלהם היא על מנת להוליד אותנו בצורה יותר משוחרת ולפתח את האידיאל בצורה יותר שלמה, דרך כל זה הכל עולה ויורד. כשהוא שולח לעשיו, הוא שולח גם כן מלאכים, והוא בסופו של דבר מתמודד, ושריתה, וישראל, מצד העליונות של ישראל על המלאכים. משום העליונות שלנו על המלאכים באה משום שקדוש ברוך הוא קראו כל, כן, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, זה פרשת השבוע. מזה, מהעליונות הזאת, באה ההתגברות שלו על המלאכים, כולל שרו של עשיו. משום שאנחנו מכילים בתוכנו את, את מתכונת האידיאל הכי שלם, הכי מקיף, הכי נאמן לרצון הקדוש ברוך הוא, והכי נאמן להופעת המציאות. ובנו נתלית גם כל המציאות הגשמית, ועל ידינו היא מקבלת את שמה היותר עמוק דרכנו. כלומר, יש את המציאות הגשמית, שהיא בחינת עקביו של אדם, עקביו של אדם כמו שני גלגלי חמה. המציאות הגשמית היא מדרגת עקב, מין מעטפת חיצונית. אבל אחר כך המציאות כולה נקראת על שמנו, שאומר מקור קודם. אני לא רואה את השורה שמרן אומר את זה בתוכה. המרן אומר שבעצם מה קורה לגבי, מה קורה בשאר החוכמות? מה קורה, הרי לכאורה יש קצת מקום לשאול, אבל גם הבריאה הגשמית, כל החוכמות האחרות, הן גם כן תוכנית אלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ויצר את המציאות הגשמית המתכונת. לכאורה לימוד שאר חוכמות גם הוא לימוד במעשה השם, לימוד במפלאות הבריאה, לימוד מעשה השם. אבל מה, אנחנו לא לומדים את החפצה ורזב, אנחנו לומדים את חוכמתו של היוצר שיש בזה. אמר, נתייחס איזה אישהו.
פרק ד' עמוד המתת.
איפה?
כן. למטה, לפינה
שמאלית. בעמודה השמאלית?
כן, למטה.
חילוק יש. כי אותו סדר הוא בעצמו הם הדברים התחתונים שברא השם ברך וסידר אותם. סוף סוף ההשגה היא באותם הדברים מסדר קיומה, רק כי השם ברך סידר אותם. והסדר הזה שייך לעצמם של אותם דברים, מה שכן בתורה. אף ודאי שהתורה היא סדר האדם, מהסדר הזה שכך ראוי לעשות לאדם שהוא בעל חומר, אדרבה, כל התורה היא לעול על האדם. כלומר, נכון? יש את החוכמה שיצאה מאת הקדוש ברוך הוא, אבל היא סודרה במתכונות גשמיות נפרדות, חומרים שונים, מצבים שונים, וזה באמת מתחלק לכל מדעי הטבע, שבאמת זה ודאי חוכמה אלוקית, אבל זו חוכמה אלוקית שערוכה בהתאם לתפקוד הגשמי של הדברים. לכן למידת הדברים האלה איננה למידה של היוצר במהותו. מה שאין כן התורה, שבתורה אנחנו פוגשים את התורה היא סדר האדם, לא סדר האדם במובן הזה שאנחנו לומדים בתורה את האדם במובן הגשמי. אנחנו לומדים בתורה את ההופעה האלוקית. כך אמר, אנחנו לומדים בתורה את הקדוש ברוך הוא המופיע דרך כל החוכמות הללו. דיינו, ההרמוניה האלוקית, או המאור האלוקי, שלא נובע מהחלקיות של הפרטים, אלא מהכללות האידיאלית שכל הפרטים האלה נרתמים לעלות בחזרה אל הבורא. זה מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, יש בה, כביכול, בקדוש ברוך הוא מחוכמתו, יצאו שתי מסלולים. יצא מסלול של, 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 של בריאה במתכונת הלכאורה הגשמית שלה, ואתה יכול לראות גם שם את גבורת החוכמה האלוקית בצורתה המופלאה לענפיה. ויש חוכמה שבעצם, אנה נפשי כתבית יבית, את עצמי כתבתי ונתתי, איך האלוקות מתגלה בכל דבר ודבר, איך האלוקות, איך הכל נרתם בשירה אחת לבנות באופן אידיאלי, באופן מקודש את הבריאה כולה כתהילת השם אחת גדולה. החוכמה הזאת היא כבר רותמת אל הקדוש ברוך הוא את הנבראים, לא לפי המתכונת הגשמית שלהם. והחוכמה הזאת היא חוכמת הצופן האלוקי, הוא מתגלה בכל.
מתגש אצלי מקום.
מה?
אמרה לפי התורה, מדבר שם על המזלות ועל הכוכבים.
כן.
מביא את הגמרא שם, זה מה שזה מקום. כי הוא מביא גם את הרמב"ם, שיסתכל בחוכמה ותוך זה יקרה את בורו.
כן, ללמוד שיש, שזה לי ההכנה להבין את רוחב הכלי לגלות שיש בן בורא.
חוכמה
של הרב חוכמה,
חלק מהתורה.
אז גם המהר"ל רומז פה, גם הרב עוד יותר, גם באורות הקודש בהתחלה, שמעשה בראשית, מעשה ברכבה, שם באורות הקודש חלק א', שמה ש... יש אפשרות יותר לחבר את הדברים כעת. יש גם בשמונה קבצים על החוכמה שבשורשה, זה ברור שהסתכל בתורה הוא ברא את העולם. זאת אומרת, כל הנבראים, המתכונות הגשמיות שלהם נבראו כך, כדי שזה יהיה ראוי אחר כך להיעלות בחוכמת התורה ולהיות מתאים אל אותה חוכמת הרמוניה, אל אותה הופעה אלוקית. כלולה מכל. אז אם כן, יש שיוך. שאתה יכול ללמוד את החוכמות האלה בצורה של מדעים מנותקים. וככל שאתה מלא וגדוש בחוכמת התורה, בסופו של דבר, מעין תורה, או מעין אפשרות להתבונן בשביל האלוקי הזה, ניתן יהיה לראות גם במתכונת המטריאלית של בריאת החומרים, למצוא גם בחוקיות הזאת את השורש להתאפשרות רתימת הדבר הזה או הבחינה הזאת שבמציאות אל הקדושה העליונה. אז זה בכל זאת מדרגה אחרת, אבל לא יכולה להתחבר ככל שאתה יותר עשיר בחוכמת התורה בצורתה המלאה והמוגמרת. כאן משלים המהר"ל בפרק י"ב מסכת מנחות. יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטובים. שוב פעם, השביל הזה. יבוא טוב זה משה, קבל טוב זו תורה, מטוב זה הקדוש ברוך הוא, לטובים הוא ישראל, לטיב השם, לטובים. אחר כך יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו. אז בהתחלה הוא אומר טוב, זה יותר הטוב אצלו, זה, כאן הוא אומר, נבדל מן החומרי. צריך להבין, נבדל מן החומרי שוב פעם. לא הכוונה כל דבר שמסוגל לסגף את עצמו. באמת היבדלות מהחומרית פירושו של דבר, ביסוס המאור, האור שבמציאות, עבדיל ועבדיל, עבדיל בין הקודש, בין האור לבין החושך. רק המאור במציאות, הוא מחבר את המציאות עם קדושתה האמיתית. מי שמסגף את עצמו, או מי שהוא לא מושפע, לא חומרני, גם בין הגויים יש אנשים יותר חומרניים, יש אנשים פחות חומרניים, אבל הוא לא מתעלות כל התפיסות שלו מתפיסות חומרניות. כל התפיסות החיים יונקות ממה שצומח מן האנושי. רק חוכמת התורה היא למעשה החוכמה שמקשרת את הבריאה עם האלוקי להיעשות את הבריאה אלוקית, את האדם בראש הבריאה כאדם אלוקי. אז הטוב כאן, וירא אלוקים כי טוב, וטוב מאוד זה אדם. הטוב הזה, זה טוב ביחס למה? זה טוב ביחס לנאמנות של הדבר אל האלוקיות שבמציאות. זה הדבר היחידי, זה המדד היחידי של טוב. כי ביחס למה הוא טוב? הוא טוב ביחס למה? לכל אחד יש את הטוב שלו. לרשע יש טוב מסוים, לגנבים יש מושג גנבים, אני יודע מה. מה, 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 מה יהיה הקנה מידה? מה יהיה הקריטריון? מה הוא טוב? אלא ותראה אותו כי טוב הוא. והטובה, פירושו של דבר, ושוב פעם, לא ניתוק מהחומרי, הכוונה שאנחנו עם תלוש מן המציאות, אין לנו שום ערך בשום הנאה גשמית. זה לא נכון, מפורש לא כך. אבל אנחנו אוחזים את כל המציאות, משתמשים בכל המציאות, קשורים לכל המציאות במלוא עושרה. יחד עם זה, אנחנו קשורים לכל זה, כאשר הכל מתוך זווית המבט המאירה האלוקית, כאשר זה מחובר למאור האלוקי, אז הכל הוא טוב, הכל הוא ישר בישרות האלוקית, הכל הוא נאמן להרמוניה, לכוליות האלוקית הממלאת בכל. החומרי במציאות יוגדר מה שמסתלף משורשו, מה שמדמה לחשוב, לחיות את האגו, את האגו שלו לבד, בתות, אותו בחינה, אותה בחינה במציאות, שמתוך העיוורון והחושך הוטעתה לחיות את המעגל החיים הקטן שלה, את שנותיה היא, את ענותיה היא, את סביבתה היא. היא לא רואה את הבריאה במלוא אורה, במלוא ירעתה, במלוא פירה, במלוא מגמתה, במלוא החיות האלוקית הנסוכה בכולה. זה נקרא חושך, זה רע, זה העדר, זה ניתוק מן הנצח. מבחינה אחרת, זה הבחינה של זה מעם זו, מה שאומר כאן, צורה למציאות. וכאן כאן יש כבר את כל הדרגה שהמהר"ל חיבר את הדברים. עכשיו, הצורה למציאות זה, זה היינו קביעת צורה. שוב פעם, הרבה פעמים המהר"ל משתמש בחומר בצורה, כל מיני נמשלים שמאוד מתאים. לצורה, פרושו של דבר, ודאי, זה בעצם הקומה המגמתית של המציאות. המשמעות העמוקה המהירה של כל המציאות, זה צורת המציאות. לא סתם חומר עובד דרך, וצורה היא דבר יותר מגובש. במובן הזה, שנתינת המגמה, נתינת המשמעות, נתינת האור, נתינת ממילא אין אור אחר, רק האור האלוקי, כפי שהוא בעצם נסוך בכל. לכן הוא אמר כאן, בצורה, אז ישראל צורה לכל העולם, ועל גבי ישראל, הקדוש ברוך הוא צורה למציאות, הוא צורה האחרונה. איזה מין דבר, אחרי שישראל צורה למציאות, לקרוא לקדוש ברוך הוא צורה של כל המציאות. ובכלל השיתופיות הזאת, כן, שמנו קראת בשמך, זה בזה שאנחנו בעצם כולנו לא מנותקים מההופעה האלוקית. בזה שאנחנו הופעת הקדוש ברוך הוא לגמרי, אנחנו קוראים, אנחנו מסלמוקים שבאדם, לכן אנחנו בעצם יכולים לתת את המתכונת הראויה להגדרת המציאות במובנה הכי שלם. אז אם כן, העסק בתורה הוא לא עוד חוכמה, אלא הוא חוכמת החיים, הוא חוכמת האלוקות, הוא חוכמת המציאות בתפארתה. ולכן הוא אומר, אגיד תבוא יומם ולילה, תורה צורת כל המציאות.